Suma Bifrachi Maduya Im Hatsili Yabashot Arba Nechama Levana Yiyanuya Ufminim Shev Kol Chesed Emlata בליבי ירחנה ונשנה כגם שבנת הערה בליבי ירחנה ונשנה כגם שבנת הערה עומיתם עומך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו טוב. אנחנו עכשיו בשיעור 8, ואנחנו ממשיכים עם העבירות משנה. הקבוצה הבאה של נדרים הם עבירות כנגד הפיתוח של אורך רוח. מספר 17 זה לאבד את 4 הנקודות של התרגול של החסד. מה זה אומר? העבירה הזאת מתבצעת באחד מ4 אופנים. או שמישהו צועק עליכם או נוזף בכם, ואתם מגיבים בצעקות ובנזיפה.
שוואלנג'י.
זה אופן אחד. אופן שני, מישהו כועס עליכם, ואתם מגיבים בכעס.
טוואלנג'י.
אופן שלישי, מישהו מכה אתכם, ואתם מחזירים מכות.
דקבלנג'י.
ואופן רביעי, מישהו מבקר אתכם, ואתם מחזירים בביקורת חוזרת.
סנגדולנג'י.
אז הרעיון הוא לא להחזיר בצורה דומה. אם זה נזיפה, אם זה מכות, אם זה אלבון, אם זה כעס, אם זה ביקורת. אתם סופגים, אתם לא מחזירים. בדיסטטו לא מחזירים. גומר את הקרמה. הוא מפתח אורך רוח. משתמש בחוכמה שלו, הוא מבין שמה שבא אליו זה כתוצאה מקרמה. והוא לא מתחיל עוד סמסר, הוא לא מסובב את הגלגל הלאה. זה מספר 17. אם תעשו רק את זה, יחול שינוי עצום בחיים שלכם. לחלוטין בניגוד לתרבות הזאת. התרבות הזאת, אתם יודעים איך אומרים, עין תחת עין וכל העולם עיוור. שאלה, אם נמצאים בסכנת חיים. למה נמצאים בסכנת חיים? איך הגיע מישהו להתקיף אותך ברחוב? הדרך היחידה שמישהו מתקיף אותך זה בגלל שהתקפת בעבר, שהיכת בעבר. אם את עכשיו מכה חזרה, את מבטיחה שיבוא עוד אחד. בשביל
להבין את ההיגיון.
שכל חוקי הקרמה צריכה להבין את ההישארות של התודעה. את צריכה להבין שהחיים שלך בגוף הזה, כשהם מסתיימו, התודעה שלך לא מסתיימת, היא ממשיכה. וכמו שבחיים האלה את לפעמים סובלת מסיבות שאת שרת בגלגול הקודם שלך או בקודמים, מה שתזרי עכשיו יחזור אלייך או עכשיו או פעם אחרת. אז זה דורש לימוד. יש לנו את קורס 4 שאולי עוד לא יצא לך לקחת, תקחי אותו. את צריכה לשכנע את עצמך בהישארות התודעה. וברגע שיש את השכנוע, שאלה נעלמת. כל דבר קשה שקורה לך, קורה כתוצאה מדבר דומה שאת עשית, ואולי קנה מידה יותר קטן. את חייבת לעזור לקשיש ברחוב שמקים אותו, אבל לא על ידי שאת מכה בחזרה. אלא אם כן אתה בודיסטט והוא שכבר יכול לעלות מישהו לגן עדן ונף יד. מה שעוזר הרבה פעמים, אנחנו מלמדים שכל אחד הוא אמא שלך. קורס מספר אחד, נכון? אז זה אמא שלך שמה שמתנהגת בצורה משוגעת, או אמא שלך שחוטפת מכות. את צריכה לרסן את זו שהשתגעה ושלא תקל את השנייה. ואף אחד לא מבטיח שזה קל. אבל נקודות המבחן האלה, המצבים האלה, הקונפליקטים שבהם את צריכה להכריע בין דברים מאוד קשים, הם מאוד נדירים. אז אנחנו נוטים להתעלות, אנחנו מצאנו את היוצא דופן ועכשיו, זה לא הצדקה לא לקיים את הנדר. ואם תקיימי אותו, לא תקלעי למצבים האלה בכלל. לא תצטרכי לעמוד מול ההחלטה הזאת בכלל. הדלאי למה הוא יותר חכם ממני, הוא נוטה להתחמק מהשאלה הזאת. הוא אומר, I'll tell you when it happens. אם את ממש מבינה קרמה, תשמחי שהקרמה הזאת נגמרה. אז אני שותוקי על החוק שלי. נגידי, ברוך שפטרנו, שחרר אותי מהקרמה הזאת, זהו. אתם צריכים להבין שאתם הבעלים של הקרמה שלכם. אתם הבעלים היחיד של הקרמה שלכם. אין מישהו אחר.
האם לתבוע מי שפגע בי?
תלוי כמה את מבינה קרמה. תמיד כל אחד שטובע מרגיש הצדק בצידו, נכון? בכל זאת לא כולם זוכים. גם אלה שהצדק כביכול לצידה, בגלל שיש פה כמה דברים. מה שיצא במשפט, הרבה פעמים אין לו שום קשר לאירוע עצמו. זה קרמה אחרת שמפשילה, כי יש תמיד
פער זמן של הפשלה.
ודבר שני, כשאת חושבת שהצבל שלך נגרם על ידי הצד שפגע בך, את לא מבינה קרמה. הצבל שלך פגע כי את פגעת באחרים, והוא רק האינסטרומנט שמחזיר את הקרמה אליי. עכשיו שאת טובעת אותו, את מתחילה גלגל חדש לגמרי. את מתחילה סמסרה חדשה לגמרי, וזה יחזור אלייך בדמות מישהו שלישי. נה. כדי שאת תוכלי לתבוע אותם, ולא לצבור קרמה שלילית, את צריכה שהחמלה שלך תהיה כל כך גדולה, שאת כולך פתוחה ואוהבת, ואת עושה את זה באמת למענם, וזו קרקע כל כך מסוכנת, כל כך הרבה רגשות נכנסים בפנים, שהעצה באופן כללי להימנע מזה.
האם שופטים ועורכי דין צוברים בהכרח קרמה שלילית?
זה לא משהו שמצד עצמו יש בו פגם. להפך אולי, אם הוא שופט צדק, הוא יכול להביא הרבה ברכה לאנשים. צריך לפעול ביושר לפי הנדרים, ואז אין עם זה בעיה. 18. אנחנו שוב באורך רוח. עבירה מספר 18 זה פשוט להתעלם ממישהו שהוא כועס. להשאיר אותם לטענות בכעסם. כי כעס הוא רגש מייסר. אם אתם פוגשים מישהו שמתייסר בכעס, אפילו עליכם, כבודיסטווה אתם באים ועוזרים להם, כמיטב יכולתכם. עכשיו, לפעמים זה ירגיז אותם עוד יותר, אז אל תעשו את זה, אל תרגיזו אותם עוד יותר. אבל אם אתם פגעתם למשל במישהו ועכשיו הם כועסים עליכם, אתם חייבים ללכת ולהתנצל, או לעשות משהו, גם אם הם חושבים שפגעתם ואתם לא חושבים שפגעתם. זה לא משנה, אם הם עכשיו מתייסרים בכעס, אתם צריכים לעשות משהו להרגיע אותם, מה שעובד. אם אתם נמנעים מלעשות את זה, מכיוון שאתם דווקא רוצים שהם כן ימשיכו לסבול, או שיש לכם איזה גאווה, או שאתם סתם מתעצלים ועוזבים את זה, אז עשיתם את העבירה. אז הבודיסטווה לא מתעלם ממישהו שסובל, בשום צורה, כולל אם הוא סובל בגלל כעסים שיש.
מה אם אדם מתענה ברגשות קשים אחרים מלבד כעס?
אם אתה נמנע מלעזור לו בגלל שיקולים אנוכיים, דאגה לעצמך, אז אתה עובר, אתה עובר. כן. התפקיד שלך לעזור להם.
מה במקרה שיש חשש שאני אפגע?
אז את צריכה לבדוק. אם יש לך חשש שסביר שהוא יפגע בך, אז אולי תמצאי דרך אחרת לפעול, אולי תשלחי שליח. אבל צריך לשקול עד כמה החשש הזה מבוסס. ולא משנה כמה שתשאלו כאן, יבוא מצב שעוד לא שאלתם ותצטרכו להפעיל שיקול דעת. והמצב שם הזה עד כמה אתם הבנתם את התפקיד של הנדרים ועד כמה פיתחתם חמלה בלבכם. ו-19 זה מצב הפוך, מצב שמישהו בא ומתנצל בפניכם ומתוך רצון לפגוע בהם או רצון רק לפיהם אתם מסרבים לקבל את ההתנצלות שלהם. מבחינת המוטיבציה זה בדיוק דומה לנדר הבסיסי. ההבדל כאן שהעבירה הזאת קורית גם אם לא מתקיימים כל ארבעת הכבלים. בשביל מפלה צריכה את כל ארבעת הכבלים. בקיצור, אומרים לכם, אין לכם הנחות, אתם צריכים לקבל התנצלויות ולדאוג למי שכועס. מבחינת העשייה בשטח, אתם צריכים לקבל התנצלות כשמי שמתנצל, זה הכל. ולוותר על הגאווה שלכם ולוותר על הטינה שלכם. בודיסטווה מוותר על הדברים האלה והוא מתאמן לוותר עליהם מהר. וזה בהתחלה קשה, ככל שאתם מתאמנים, הוויתור בא יותר מהר. 20. שוב אנחנו באורך רוח. זה להרשות למחשבות של כעס להמשיך. אתם התכעסתם על מישהו ואתם חוזרים הביתה ועוד פעם כועסים עליהם ועוד פעם כועסים עליהם ועוד פעם לשמור טינה. אתם לא מצרים את ה... מחשבה של כעס, אתם מזינים אותה עוד ועוד על ידי שאתם מרגישים מאוד צודקים. אז כשבאה המחשבה הזאת אומרים, לא, מספיק. תודה רבה לך, לכי. אפילו ניסיון קטן להתנגד למחשבות הטינה האלה, זה קרמה טובה. כי הכוח שלכם להתנגד יגדל. עכשיו, לנדרים האלה יש יוצאים מן הכלל. נחזור רגע ל-18. 18 זה להתעלם מאלה שמתייסרים בכעס. לפעמים אתם רוצים ללמד אותם לקח. לפעמים יש מצב כזה, אבל זה צריך להיות בטוח שאתם במצב חומל ואוהב. ואתם בתפקיד שמקבלים ממכם טיצ'ינג. כי אם הם לא מגדירים אתכם כמורה, אז זה מסוכן קצת. למנוע עוד יותר כעס, לפעמים אתם באים ומתנצלים, הם יכולים לכעוס עוד יותר, אז זה אתם לא רוצים לעשות. לפעמים האדם ירגיש מאוד לא בנוח עם ההתנצלות שלכם, אז תמצאו דרך אחרת. או מישהו שההתנצלות לא תעזור לו בכלל, אם לפי מיטב הבנתכם ההתנצלות לא תעזור, אז אתם לא חייבים להתנצל. במספר 19 זה כשאתם מסרבים לקבל התנצלות, אם אתם עושים את זה על מנת שהם יפיקו איזשהו לקח, אז מותר. או אם אתם מאמינים שההתנצלות שלהם היא לא כנה, אז אתם יכולים גם כן לא לקבל אותו. אם יש איזשהו ספק בכנות שלהם, אתם לא בטוחים שזה חוסר כנות, הייתי תמיד נוטה לקבל את ההתנצלות. הרי אין לנו פרמנה, אנחנו לא יודעים לקרוא מיינדס, אז איך אנחנו יודעים אם הם כנים או לא? כל הנדרים האלה מיועדים לאנשים שאין להם עוד פרמנה. אבל אם יש ספק, אז אני הייתי נוטה לזכות. והאנטידוט הם אומרים, כדי לעזור לעצמכם להפסיק את המחשבות הכועסות, אתם צריכים להרהר בנזקים של כעס, מה שמסר שנטידבה כל כך יפה לימד אותנו. עכשיו, עבירות כנגד השלמות של חדוות המאמץ. חדוות המאמץ באופן כללי זה השמחה בעשיית הטוב. זה ההגדרה של מאמץ. מאמץ זה שמחה בעשיית הטוב, בעשיית חסד. וזה אומר התלהבות מתרגול רוחני למשל, התלהבות מלעזור לאחרים, התלהבות מלעשות מדיטציה, שיהיה לכם את הלהט של העשייה, ועשייה בכיף, שזה לא יהיה איזה נטל, איזה משהו קשה. אז עכשיו הנה עבירות כנגד השלמות. מספר 21, זה למשל אדם שהוא שקוע בחדוות עשייה, בחדוות המאמץ, בחדוות החסד, אחד הדברים שהוא עשוי לרצות לעשות זה ללמד, נכון? זה ללמד אנשים. זה חסד גדול שעושים עם אנשים. אני מאוד מעודדת אתכם לחשוב בכיוון הזה ולראות איך אתם יכולים לעשות את זה. אבל פה יש סכנות. כי יש סכנה שמישהו יאסוף סביבו קבוצה של תלמידים כי הוא רודף כבוד. או מחפש איזה טובת הנאה חומרית. אז אם מישהו אוסף סביבו קבוצת תלמידים למען הכבוד או למען טובת הנאה חומרית, הוא עובר עבירה על חדוות המאמץ. זה 21. ופה זה מחד וחלק, אתם לא אמורים ללמד דארמת
למען הכבוד או למען
טובת הנאה חומרית. 22 זה אם אתם לא מנסים להתגבר על רגשות של בטלה או עצלות, לא בא לכם ואתם עוזבים את זה ואתם לא עושים את הטוב כי אתם רוצים לראות עכשיו סרטים, מה שלא אומר שאסור לראות סרטים, מה שלא אומר שאסור לפוש כמעה, מה שנקרא. לפוש כמעה זה ביטוי טוב, לפוש כמעה. אם הגיע הזמן לנוח, לנוח ולחזור. אז אתם אמורים להתנגד לרגשות הבטלה והעצלות. למה? למה להתנגד להם? למה לא להתמכר להם? כי המוות יגיע, אין לי מומנט.
אני חושב שכבר הגיע זה כשאני
חושב על עצמך. זה אותו דבר. זה הכלי של שר המוות, לגרום לך לחשוב על עצמך. זה הפטנט שלו. זה מה שהוריד אותו. ואתה נשרח. כן, יש סכנה כזאת. בגלל זה כשמגיע הזמן צריך לפוש. חייבים לפוש. לפעמים הדבר הטוב ביותר שאתה יכול לעשות למען הזולת זה לפוש. כדי לחדש את כוחותיך. וברגע שנפשת אתה קם. 23. 23 זה לבלות את זמננו בשיחות סרק, בעיסוקי סרק, התנהגות קלת דעת, רק בגלל שמתחשק לנו. לפעמים זה מתאים, אבל זה למען מטרה, כמו המסיבות המפורסמות שלנו ודיימן מאונטן. אבל פה הכוונה לשיחות סלון כאלה, שאתם מבלים הרבה זמן בשיחות על פוליטיקה, או על ספורט, או על פשע, או על רכילות, איפה שזה לא מביא שום ברכה לאף אחד. ובאותו זמן שרפתם זמן חיים יקר. לפעמים יש צורך לבלות זמן באיסוף אינפורמציה. אנחנו מבלים הרבה פעמים הרבה זמן עם זה, עם החדשות בטלוויזיה, עם העיתון. מדי פעם לפני שאני נכנסת ליהו מייל, אז עולה יהו, יש שם כותרות. ואני מסתכלת בכותרות, עבר חודש זאת אותם הכותרות. אבל אם אתם חושבים שאתם צריכים להתעדכן, אז אתם יושבים באוטובוס, אתם מציצים מעבר לכתף של אחד שקורא עיתון, אתם קוראים את הכותרות, זה מספיק. דקה ביום מספיק, אתם לא צריכים יותר מזה. והקטע הוא כמובן הוא המדיטציה על מוות. ההכרה העמוקה שהזמן שלנו קצר קצר ויחלוף בין רגע, ואנחנו צריכים להיות סופר מיומנים ולנצל אותו לקדם את עצמנו מבחינה רוחנית. כי זה הדבר היחיד שאנחנו יכולים לקחת איתנו. עכשיו אנחנו עוברים לשלמות הבאה, שזה השלמות של מדיטציה, של ריכוז מדיטטיבי. עבירות כנגד השלמות של מדיטציה, 24. 24 זה כשאתם לא עושים מאמץ לפתח ריכוז מדיטטיבי, להגיע לריכוז חד נקודתי. מה זאת אומרת?
בעיקר הכוונה כמובן. זה שאינכם מתרגלים את המדיטציה לפיתוח ריכוז מדיטטיבי. כמובן שלשם כך אתם צריכים לקבל הנחיה כיצד לתרגל. אז העבירה קורית גם אם למשל...
מישהו מלמד על זה ואתם לא הולכים לשיעור. מתוך עצלות או כדי לפגוע. מתי אתם פטורים מללכת לשיעור כזה? אם אתם חושבים שהלימוד הוא לא נכון? או אם אתם חולים? או שאתם כבר מאסטר במדיטציה. 25, כאן מדובר על ללמוד איך להגיע למדיטציה. אם אתם רוצים ללמוד איך למדות היטב, אתם צריכים לפנות ללמה ולבקש הנחיה. ופה הם אומרים שהעבירה היא, אם אתם לא הולכים ללמה ומבקשים שינחה אתכם איך לעשות את המדיטציה היטב, ואם אתם נמנעים מללכת ללמה ולבקש כתוצאה מזה שאתם מצלים, או שיש לכם כוונה זדונית כלשהי, או שאתם יהירים מדי, או שאתם עושים מדיטציה בלי שקיבלתם את ההנחיה. קיצור, פה שמים דגש שחשוב לקבל את ההנחיה מהלמה. ובין השורות כאן, מה שלא כתוב, זה יש דרכים שונות לפתח סמאדי, לפתח ריכוז חד נקודתי, ואם יש לכם למה, חשוב שאתם תלכו עם ההנחיה של הלמה שלכם, מאוד חשוב. גם חשוב עד איזה אובייקט לעשות את זה, ואת האובייקט אתם צריכים לקבל מהלמה. וזה בעיקר הכוונה פה. אז חשוב לקבל הנחיה מהלמה. עכשיו, אם יש לכם למה, תמיד כדאי להתייעץ איתם. אנחנו עשינו קורס שלם, קורס 3, איך לעשות את זה. אז יש לכם כבר הנחיה מסוימת. זה לא כל מה שיש ללמד על הנושא, יש הרבה יותר ללמד. ואני אשמח ללמד אתכם בהמשך. אני חושבת שבעיקר פה זה לבוא מהמקום הזה שאתם רוצים ללמוד, ואתם לא חושבים שאתם כבר יודעים, זה הרוח של הנדר, שאתם מחפשים איך ללמוד. כן, הבחירה היא שלך, אבל אם אתה רוצה את הכוח של הלמה, אתה צריך לבוא להתייעץ עם הלמה שלך. למה זה חשוב לבודיסטווה לפתח יכולת מדיטטיבית? לא יכול להגיע להערה בלי זה, לא יכול לראות ריכוז בלי זה, לא יכול להגיע להערה בלי זה, לא יכול לעזור ליצורים בלי זה. אז זה תלוי ברמה של הבודיסטווה. לפעמים, בשלבים מתקדמים, הדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות זה ללכת למדבר ולהתקודם. וזה הדרך הטובה ביותר שמשרת היצורים באותו זמן. ויש זמנים שהוא צריך לבוא אל העולם ולשרת אותם בעולם. כן, יש זה ויש זה. הקטע פה בעיקר בקשר לאובייקט של המדיטציה. על מה לעשות מדיטציה. 25 הולך שלב קדימה, ופה אתם עושים עבירה אם אתם לא עושים מאמץ לסלק את המכשולים למדיטציה. כל אחד יודע שניסה קצת למדוד, שברגע שאתם מתיישבים למדוד, עולים מכשולים. זה כל אחד בתחילת הדרך עולים מכשולים, וגם בהמשך הדרך עולים מכשולים. עד שלא הגעתם לשינה, יבואו מכשולים. ואז החובה של הבודיסטווה זה להפעיל אנטידוט לתקן את המכשולים. אז צריך ללמוד מהם המכשולים ואיך לתקן אותם. קורס 3 היה מוקדש לזה. אנחנו נחזור לנושאים האלה בקורסים של המדיטציה. כן. שינה זה המצב הזה של ריכוז חד נקודתי במצב של שינג'אנג, של זרימות, של עונג פיזי, עונג מנטלי וכך הלאה. סמאדי זו מילה שלפעמים משתמשים בה במשמעות של שינה, לפעמים יש לה משמעויות אחרות.
הרבה פעמים כשאומרים סמאדי, מתכוונים לריכוז חד נקודתי, שהוא שלב במדיטציה שקודם לשינה.
שינה זה בטיבטית. אנחנו תרגמנו שלווה מדיטטיבית, שינה. אז מה הם המכשולים למדיטציה? אז יש כל מיני רשימות של מכשולים, בקורס 3 נתנו רשימה אחר. יש גם רשימה נוספת, וזו רשימה של מאסטר נגארג'ונה. מאסטר נגארג'ונה נתן רשימה קצת שונה מזו שנתנו בקורס 3. והוא מדבר על 5 מכשולים למדיטציה, ואם אנחנו לא פועלים לסלק אותם, אז אנחנו עוברים עבירה. ומה ברשימה שלו?
גודן, גודן, נוסם, מוקפטן, נידן, דולדון, דן, תסום, תה, ג'יפן, אפו.
יש לו שם גון, גיוד. גוד זה אי שקט. מיינד שהוא לא שקט, או מיינד שקופץ ממקום למקום, מנושא לנושא. זה אספקט אחד. ואספקט שני שעדיין באותו מכשול מספר אחד, גיוט, זה המיינד שמתגעגע לעבר, או מתגעגע למישהו, או מתגעגע למשהו. עסוק באיזושהי השתקקות בעבר, או שהוא קופץ ממקום למקום כי הוא עסוק בעתיד, דואג לתוכניות של העתיד. אז מיינד כזה זה מכשול אחד. כמובן, השורש של מיינד כזה זה הרעל של ההשתקפות. אחר כך המכשול מספר 2 זה נוסם, שזה מיינד של רצון רע, רגשות של טינה למישהו, או התכעסות על מישהו. אם אתם שומרים בלבכם טינות וכעסים, אם אתם מתיישבים לעשות מדיטציה, הם עולים. הם יכולים להרוג ריטריט בקלות. אתם יכולים חודש שלם להיות אובססיביים עם טינה על מישהו. אז צריכים ליישם אנטידוט לכאלה דברים. מכשול מספר 3 זה
נימוק. ני.
זה ישנוניות או לאות.
מוק.
זה מיינד מאופל. זה כולל כהות וישנוניות, כל הדברים האלה. אחר כך מכשול מספר 4, כמו שמונה אותם מאסטר נגארג'ונה, דופה לדונפה. וזה משיכה לאובייקטים של החושים. מאכלים, או סקס, או מוזיקה, או מה שזה לא יש, אתם מחפשים, אתם בורחים מהמדיטציה, אתם מחפשים הנאות. למה המכשול? א', אתם ברחתם מנושא המדיטציה, אתם כבר לא במדיטציה. ב', זה מוציא אתכם אל עולם החושים. המדיטציה רוצה להכניס אתכם פנימה לעולם המנטלי. את המכשול החמישי תצון, שזה הספק, זה ספקות. אנשים במדיטציה, ואחרים אומרים, רגע, למה אני יושב בכלל? שמה זה טוב מדיטציה? מה? כל הדברים האלה. שזה אתם פה בשיעורים, שומעים דברים, ואחר כך אתם צריכים לעשות את המדיטציות האנליטיות שמטרתם לסלק ספקות, כדי שבסופו של דבר תוכלו לפתח ריכוז, אחרת הספקות האלה יהרגו את הריכוז. אז כל זה עבירה מספר 25, לא להפעיל אנטידוט כשעולים המכשולים האלה למדיטציה. ואיך לעשות מדיטציה זה לימוד שלם. קורס 3 מכיל הרבה ידע, ואנחנו נמשיך לתת אותו בקורסים יותר מתקדמים. עד כאן שאלות.
האם יש מקום ללמד מדיטציה שכל מטרתה זה להביא לרגיעה ולהרגשה טובה?
הבודיסטווה מחפש לפתח מיומנות ולהתאים את הטיצ'ינג למצב של הבן אדם. אם הוא עוד לא בשל לקבל מדיטציה רצינית, אז זה מצוין. אבל חשוב לא להשאיר אותם שם, כן? כי הרבה פעמים אנשים הולכים בעולם עם הדעה השגויה שהבודה לימד דרכים להרפייה. הבודה לא בא ללמד 50 שנה כדי שנלמד להפיג מתח. הוא בא להוציא אותנו ממוות. והרבה פעמים אנשים שומעים, את הלך לריטריט, עשית מדיטציה, וטוב, עכשיו את רגועה בטח. כן, אני יוצאת רגועה, זה נכון. זאת לא המטרה. אז כשצריך לעשות את זה, זה יופי לעשות את זה, אבל חשוב לדעת מה שאתה עושה ולאן אתה רוצה לקחת אותם.
מה לגבי גבייה של תשלום עבור שיעורי מדיטציה או יוגה?
בחברה שלנו לוקחים כסף בדברים כאלה, בעד יוגה, בעד שיעורי מדיטציה. סיפרתי לכם את הסיפור על התלמיד שעשה את הלמרים ולמה ארט אמר לו, הכל טוב חוץ מזה שהוא אפילו לא קיבל כסף בעד זה, הוא רק קיבל ציון. תלוי כמה אתה מבין קרמה. אין קרמה כמו לתת דרמה. אין קרמה כמו זה. זה לא מפשיל בין רגע, זה יכול לקחת זמן, אבל זה הדבר הכי מדהים שאתה יכול לעשות מבחינה קרמה. ואם אתם במצב שזה מתאים לקחת כסף, קחו כסף, אבל תעשו בו שימוש טוב. 26 זה, אתם יודעים, כשיושבים לעשות מדיטציה היטב, אז עולים רגשות מענגים. אני מקווה שאתם יודעים. אז עולה עונג, והעבירה תהיה לחשוב שהעונג הזה זו מטרת המדיטציה, ולהתקשר אליו ולאחז בו, ואחר כך להתיישב לעשות מדיטציה כדי להגיע לעונג הזה. הוא לא המטרה, הוא תופעת לוואי, רצויה ונעימה, ומותר ליהנות ממנו, אבל לא לייחס בו, לא להתקשר אליו, כי הוא יכול גם לחלוף, לפי הקרמה. אז זאת לא המטרה של מדיטציה, זה עוזר להתמיד במדיטציה, וזה נפלא, כי זה נעים לנו. אבל זאת לא המטרה, לא להתקשר לזה. אם עושים את המדיטציה כדי להגיע לעונג ונשארים שמה, אתם רק יוצרים לעצמכם סבל. למה? כי אם אתם זוכים בעונג, אז אתם שורפים קרמה טובה, נכון? עונג זה קרמה טובה, שהפשילה. עכשיו אתם השתמשתם בה, אז היא הלכה. אם עצרתם שמה, הסבל בעתיד יהיה עוד יותר גדול. אז החוכמה היא להשתמש בעונג, להמשיך במדיטציה עד שתגיעו לראות ריקות ישירו. לא לעצור שמה, לעשות את זה למען הברואים. יש אנשים שישבים במדיטציה, מגיעים לריכוז גבוה, בא עונג, והם חושבים שהם כבר בנרוונה. הם לא ממשיכים ללמוד על ריכוז, הם לא ממשיכים במדיטציות על ריכוז שחיוניות כדי להצליח לראות ריכוז וכך הלאה. הם רק כל כך אחוזים בכיף שלהם, שהם עוצרים את התרגול הרוחני שלהם שם. הם ממשיכים לעשות רק את זה. וזה לכשעצמו יגרום לסבל רב. ככה כל עונג. כל עונג שהוא עדיין סמסרי, כל עונג הוא הפשלה של קרמה טובה, והוא יגרום אחר כך סבל. אתם משתמשים, אתם נהנים, וזה יביא לסבל. זה מין פרדוקס כזה. זה הטבע של סמסרה. זה הטבע של דברים שבאים מקרמה שהם מתקלים. וככל שהם יותר מענגים, ככה אתם שורפים יותר קרמה טובה. ולכן, כל סוגי העינוג, אנחנו לא רוצים להיות צרכנים של עונג, פר סה. לא שיש רע בעונג. אנחנו רוצים לגייס כל דבר, כל דבר, להגיע להערה, להגיע למצב שאנחנו יכולים לעבור טרנספורמציה ולהיות לעזר לברואים. תרגול רוחני טוב וטהור יהיה כזה. המורה ינחה אתכם להשתמש בדברים שבאים כדי שתוכלו לעבור בעבר, להשיג את שלמות החוכמה להשיג ריקות, להשיג בודיצ'יטה ולהיות לברכה למורים. הדבר האחר גורם נזק. גם אם יש איתו עונג זמני, אתם שורפים את הקרמה, זה קרמה מדהימה להשיג עונג, להשיג בליס. אורגזמה, זה קרמה מדהימה. אם זה כל מה שאתם עושים, אם זה נהנים, אתם קוראים לעצמכם בור. התרגול הרוחני הוא להתמיר את הדברים האלה, שאתם תוכלו להביא ברכה לאנושות. אז שוב, אל תשמעו לא נכון, אין שום רע בעונג. מצד עצמו אין בו שום רע. מה שמזיק זה אם אנחנו עושים בו הנאה סמסרית. אבל את אפשר להקדיש אותה, כי יש נאות יותר גדולות. אם בא לנו משהו טוב בחיים, בודיסט תמיד ישאול מאיפה זה בא. על הרע ועל הטוב, מאיפה זה בא. זה בא כי מוכרח היה להיות שאני עשיתי משהו טוב ועכשיו זה יפשיל. אם אני עכשיו
הצרכנית הבלעדית של זה,
וזה זה נגמר. זהו, נגמר. זרעתי, קצרתי, נגמר. אם אני עכשיו הולכת על דרך להערה, אני מגייסת כל זה. אני אומרת, זה בא בגלל שזרעתי קרמה טובה, עכשיו אני אשתמש בזה להמשיך לזרוע קרמה טובה. מקדיש את זה.
למען כל הברואים.
הבודיסטווה שונא להיות
הצרכן שמחלה את הקרמה הטובה שלו מבלי לחדש אותה.
הוא תמיד רוצה להעביר הלאה.
ואנחנו נפרט כאן יותר בשיעור הבא, כי זה חוזר גם באחד הנדרים הבאים.
אז זה היה 26. עבירות משניות על שלימות החוכמה. 27. עבירה מספר 27 תשמע לכם מוכרת, כי כבר דיברנו על הנושא הזה, והוא לדחות את ההיניינה, לבוא לבודיסטווה ולהגיד לו, אתה לא צריך את האימון של ההיניינה, כי אתה כבר בודיסטווה, או כי אתה באימון מהיינה. לבוא אליהם ולהגיד להם, רק אלה מהמאזינים או מההיניינה, רק אלה צריכים לתרגל היניינה. אז זה ממש לא נכון, כי גם הבודיסטווה צריך לתרגל את האימונים של ההיניינה, הוא לא יצליח במהיינה אם הוא לא מתרגל את ההיניינה גם. אנחנו כבר דיברנו על זה, היה לנו אפילו נדר בסיסי כשנשמע דומה, ושם היה לדחות את דרך ההיניינה, לבקר את דרך המאזינים. מה ההבדל? ההבדל הוא שכאן אנחנו לא לגמרי דוחים את דרך ההיניינה, אלא אנחנו אומרים זה לא בשביל בודיסטווה. זה ההבדל. המפלה בנדרי הבסיס הייתה כשבא מישהו ואומר דרך ההיניינה לא מביאה תוצאות. אז פה זה קצת שונה. פה אתה לא פוסל אותה לגמרי, אתה רק אומר בודיסטווה לא צריכים אותה. ואז זה עבירה משנית, כי גם זה לא נכון. 28 הוזז בדרגה, אז ב-27 באנו לבודיסטווה שהוא מתרגל של המהיינה, ואנחנו אומרים לו, אתה לא צריך תרגול של ההיניינה. ב-28 אתם הבודיסטווה, מדובר עליכם, אם יש מורים זמינים לכם שמלמדים מהיינה, ויש כתבים זמינים לכם של מהיינה, ולמרות זה אתם מתרכזים רק ב... תרגול של הינאיאנה או בלימוד של הינאיאנה, אז אתם עוברים את העבירה הזאת. כבודיסטווה עברתם עבירה. אז זה אחד משנים את השני. הראשון אומר, אל לו לבודיסטווה לפסול את ההינאיאנה, והשני אומר לו, אל לו להתמקד בה באופן בלעדי. בודיסטווה זה מי שמתרגל את דרך המהיאנה. זאת לא הגדרה טכנית. ההגדרה הטכנית זה אחרי שהוא כבר השיג בודיצ'יטה, ואנחנו עושים הנחה. 29. זה קצת מתרחק, עכשיו אנחנו לא מהיינה הינאיינה, אלא אנחנו משווים בודיסט ללא בודיסט. ואנחנו אומרים, אם יש לך לרשותך לימודים בודיסטיים וכתבים בודיסטיים, ובמקום זה אתה משקיע מאמץ בכתבים אחרים באופן בלעדי, אז אתה עושה את העבירה מספר 29. זאת אומרת, אם אתה כבר זמין לדברים האלה, אם אתה פה ושומע את זה, אז... יש לך את הקרמה לפגוש את הדברים האלה, ובאופן מודע אתה בוחר להתעסק בדברים אחרים, אתה מונע מעצמך דרך להגיע להערה, אתה מונע מהבריות את הישועה שלהם על ידך, ולכן זו עבירה. והרעיון הוא הזמן בחיים מוגבל. יש לנו מעט זמן, אנחנו לא יכולים לבזבז אותו על כל מיני דרכים שהן אולי חלקיות, אולי לוקחות אותנו חלק מהדרך. אם כבר נחשפתם לזה, אז תלכו על הדבר החזק והאולטימטיבי. הוא אומר לך להקדיש את המאמץ למה שמוציא אותך מהסבל כמה שיותר מהר, כי הברואים מחכים לך. נדר 30. נדר 30 אומר שאם נוצר מצב שאתם צריכים להשקיע מאמץ בכתבים שהם לא בודיסטים, למשל אם אתם צריכים להתכונן לדו שיח בין יהודים ובודיסטים, אז אתם צריכים להשקיע קצת מאמץ בכתבים אחרים. אם אתם עושים את זה ומתאהבים בכתבים האחרים
ובעקבות כך
צונחים את הכתבים של המעיין, אז עברתם את העבירה. זאת אומרת, אם תוך כדי הלימוד שלכם אתם באיזשהו שלב עוזבים את הדבר האולטימטיבי ועוברים לדבר משני, אז עשיתם עבירה. היוצא דופן כאן זה אם יש בודיסטווה שהוא מאוד אינטליגנטי ומאוד זריז מחשבה ויש לו זיכרון טוב ויש לו כבר אמונה מאוד מוצקה בדרך המעיינה, אז גם אם הוא ישקע לו קצת בדברים אחרים, אין סכנה גדולה שזה יסיט אותו מדרכו, ואז זה בסדר. זה צריך להיות בודיסטווה שמבין היטב את הכתבים, ובכל מקרה, אם הוא צריך לעסוק בכתבים אחרים, הוא צריך להקדיש לפחות כפול מזה זמן בכתבים בודיסטיים ושל המעיינה. צריך לאזן את זה בכפול זמן, כתבים בודיסטיים של המעיינה. המטרה היא לא לדחות דרכים אחרות. המטרה היא, אם אתם כבר נחשפתם לדרך שהיא דרך בטוחה להערה, אל תלכו על דברים שהם חלקיים.
שאלת על מתיה ריקר.
הוא, אני חושבת, בחזקת היוצא דופן. הוא מבריג, והוא משתמש בסקילפול מינס, בדרכים שמגיעות לקהל שאולי לאו דווקא עוד בודיסט, כדי לדבר בשפה שלהם. הוא גם מדען, אז הוא משתמש ברקע הזה שלו. הוא עושה שימוש מאוד סקילפול בדברים, להגיע לאנשים. זה פרפקט. כשמייקל לוקח את הרקע שלו בעסקים, עושה קורסים על עסקים. קורסים על עסקים לכאורה זה לא מעיינה בכלל, זה אפילו לא דרמה, זה סמסרה, נכון? אבל תקראו את הספרים, תשמעו את הקורסים, זה סקילפול מינס, זה להביא את הדרמה לאנשים כפי שמתאים להם, זה בודיסטווה גדול. הוא עבד 15 שנה ביהלומים, אבל לא בגלל שיש לו נשיכה חומרית ליהלומים,
אלא
בגלל המשמעות הדרמית שלהם. אנחנו קוראים לזה וז'ריאנה, נכון? דרך היעלון. סוטרת להב היעלון. כל מקום יעלון. אתם זוכרים בלימודי העלמרים, השווינו את הדרך הרוחנית למכונית, כדי שהמכונית תיסעת, לא מספיק שיש רק גלגלים, או רק הגה, או רק מנוע, צריך את כל החלקים, ובסדר הנכון, אחרת המכונה לא נוסעת. הדרך הרוחנית צריכה להיות שלמה, צריך שיהיה לה כל המרכיבים, ובסדר הנכון. דרך המעיינה, הוכחה על ידי דורות שמתרגלים שהגיעו דרכה להערב, היא נוקטה מסילופים במשך הדורות, היא כבר מסורת אותנטית בת אלפי שנים, שוכיחה את עצמה. ומכיוון שהחיים שלנו קצרים, אנחנו לא יכולים להיות שפע ניסיונות לכל מיני דרכים שאנשים ממציאים חדשות לבקרים, שהם לא הוכחו. ואנחנו לא יודעים מה זה הערב. אם מישהו מבטיח לנו הרבה מבגות, איך אנחנו יודעים שהדרך הזאת תעבוד? איך אנחנו נדע שהיא תעבוד? בגלל שהחיים שלנו קצרים, אנחנו חייבים להסתמך על דרך שהיא אותנטית ובדוקה, ובאה ממקורות מוסמכים בכלים נקיים. ואם אתם כבר נחשפים לדבר כזה, אז חבל על הזמן להתברבר מה שנקרא. המהייה אחרי דברים אחרים יכולה להיות פיתוי לסיפוק מהיר. ועוד שבאמת כדי להגיע לאושר האולטימטיבי שהדרמה מובילה אליו, צריך קודם לחרוש הרבה לפני שיש פירות, וזה נכון. רימפוצ'ה היה אומר, תלמיד הדרמה הרציני צריך להיות לעבור, קצת, לעבור את המדבר כדי להגיע לארץ המובטחת. אין ספק, אין ספק, צריך לעבוד. אבל הדבר המובטח הוא כל כך מדהים. והדרך היא מוכחת. והיא עובדת 100%. 31 עדיין אנחנו בעבירות כנגד השלמות של חוכמה. העבירה המשנית של תחיית המעיינה. ופה מתכוונים לדבר מאוד ספציפי. יש ארבע דרכים שבהם אתם עלולים לעבור את העבירה הזאת, ופה מדובר על כתבים של המעיינה. אתם נתקלים באיזה ספר של המעיינה, ואתם מעיינים בספר ואומרים, החלק הזה הוא לא כל כך חשוב, או החלק הזה הוא לא כל כך נכון. ברגע שאמרתם את זה, עשיתם עבירה. למה? כי אין לנו פרמנה, נכון? אין לנו תפיסה תקיפה, אנחנו לא באמת יודעים. ואם איזו ישות מוארת שכתבה את הכתב הזה החליטה שזה חשוב, אז זה חשוב. ואם אני עוד לא יודעת למה זה חשוב, אז אני חייבת לנהוג בצניעות. אני יכולה להגיד, אני עוד לא הבנתי למה זה חשוב, אז אני הולך ואברר למה זה חשוב. כרגע לא ברור לי למה זה חשוב, אבל בשום אופן לא אקום ואגיד, זה לא חשוב. דרך שנייה שעלולים לעבור את העבירה, אז אני אומרת, החלק הזה לא כתוב כל כך טוב. מאותם נימוקים. שלוש, אני אומרת, המחבר הזה הוא לא כל כך מוצלח. ארבע, אני אומרת, החלק הזה בספר לא תורם לאף אחד שום דבר. דרכים שונות להקטין מערך הכתבים של המעיינה. אלה זרעים מאוד קשים. כי קרמה מתעצמת, נכון? אם אתם עושים את זה אפילו קצת, ואפילו בתום לב, הזרעים מצמיחים עצים גדולים. ואם אתם נותנים פתח כזה, אחר כך יגיע רגע שתזלזלו לגמרי במעיינה, וזה חבל מאוד, כי אז אין לכם דרך להערה. ופה נכנסת העצה של מייטריה, שכבר בעצם אמרתי לכם אותה. אנחנו מאוד מעודדים לברר ספקות, לא לקבל בצורה עיוורת דברים, אבל אם אתם לא מבינים משהו כרגע, אל תפסלו דברים רק בגלל שלא הבנתם אותם. תעשו החלטה לברר אותם. כרגע אני לא מבינה, אני לא דוחה את זה, אני פשוט שמה את זה כרגע בצד ודאג לברר את זה, ולפעמים המורה יגיד לכם, יגיע הזמן וזה יתברר לכם, ואז אתם צריכים לסמוך על המורה לפעמים. עדיין באותה שלמות, מספר 32, העברה המשנית כאן היא לשבח את עצמכם ולגנות אחרים. אז אם בנדר הבסיסי המוטיבציה הייתה השתוקקות לכבוד או לחומר, כאן המוטיבציה היא גאווה או כעס. וגם כאן כלול הוקרה עצמית. כבוד זה מובן שיוצא לי מוניטין, שאנשים ידברו עליי גאווה, זה אחר, ואני מתגאה בעצמי, זה אחרת קצת.
אמרנו שהוקרה עצמית זה מקור כל הסבל, אז איך זה בא בין העבירות המשניות ולא בין העיקריות?
העבירות משניות הן לא עיקריות. הן מאוד חשובות, כל הנדרים מאוד חשובים. הן רק פחות חמורות מבחינת השבירה. בגלל שהוקרה עצמית עדיין יש לנו, וגם אם אני מבינה שזה אין כל אסון, להיפטר מזה זה עניין גדול, גדול גדול, זה אחרי שרואים ריקות ישירות ואז עוד עובדים קצת. אז אם מראש כל פעם שיש לי מחשבה של הוקרה עצמית עשיתי מפלה, אז אני לא אתקדם לעולם. מה הם היוצאים מן הכלל כאן? מתי בכל זאת מותר לנו לשבח את עצמנו או לגנות מישהו, אם הם מפיצים דעות שמוליכות שולל אנשים, אז אנחנו צריכים לצאת עצמת. או אם אנחנו רוצים ללמד לקח למישהו. וגם זה בסדר לשבח את עצמכם על מנת למשוך תלמידים מתוך כוונה כנה לעזור לאנשים. זה בסדר להודיע על שיעורים שתעבירו וכך הלאה כדי להביא אליכם תלמידים. זה בסדר להתלבש יפה כדי שאנשים ירצו לבוא לראות אתכם. כבודיסטטווה, לגמרי אחרת, מהאיש עיניין. האיש עיניין יחפש צניעות, הוא יתרחק מכל גינדור, הוא לא רוצה להשיח את הדעת בשום דבר סמסרי, הוא רוצה לצאת מהר מסמסרה. הבודיסטטווה גם רוצה את זה וגם רוצה לקחת את כולם איתו. אז הוא יחפש להיות אטרקטיבי לאחרים. הוא יחפש לרכוש יכולות תיאטרליות, למשל אם זה משפר את יכולת ההרצאה שלו. ודברים כאלה. זה מיינד אחר. 33. העבירה מספר 33 זה אם אתם נמנעים מללכת לשיעור דרמה כתוצאה מעצלות או מגאווה. זה עבירה על השלמות של חוכמה. והיוצאי דופן פה, מתי יש לכם תירוץ טוב לא ללכת לשיעור דרמה? אם אתם מאוד חולים, אם אתם לא זמינים, ופה זהירות. אם אתם כבר שדים בחומר, אם אתם חושדים שהשיעור הזה הוא בא ממקורות לא מדויקים, אם הוא לא מהימן. אם אתם כרגע שרויים בריטריט עמוק, אז אתם לא מפסיקים את הריטריט בשביל שיעור דרמה. או אם אתם חושבים שהלמה שלכם לא מאשר את לכתכם לשיעור הזה. אם אתם חושבים שזה לא ימצא חן בעיני הלמה, אז אל תלכו. למשל, אם הופיע מיטב הבנתך, הלמה יחשוב שהשיעור הזה יבלבל אותך, כי הוא בא ממסורת שונה, או כי הוא מתקדם. אז את צריכה להפעיל פה שיקול דעת. יש לי ידיד נהדר בשם ונר ולפונסו, והוא יום אחד נסע לדרמסלה כשדלאי למה לימד שמה, ודלאי למה נחשב אצל הטיבטים למנהיג הרוחני של כל הזרמים. אז יש לו תקופה בשנה, שהוא נותן טיצ'ינגס של כל הזרמים, הוא נותן 3 ימים של אנימה, ושלושה ימים של הסקיה, ושלושה ימים של הקגיו, ושלושה ימים של גילוקטה, עם רווח ביניהם. אני לא יודע אם זה שלושה ימים או כמה ימים, אני לא בדיוק. בין כמה ימים טיצ'ינג על כל אחד, עם הפסקה ביניהם. ובנבו פונצו, כשהוא נזיר נפלא ונורא אוהב דרמה, וישב בכל הטיצ'ינגס. ואני שומעת את קן רימפוט שפונה אליו ושומעים, נו, התרחצת? ואז קן רימפוט שרואה שאנחנו יושבים ולא מבינים את הבדיחה. אז הוא מספר לנו. והוא אומר, הדלאי למה הוא מנהיג של כל הזרמים, ולכן זה נכון וראוי שהוא ייתן טיצ'ינג של כל הזרמים. אבל אם אתה מתרגל אצל למה מסוים, אתה צריך ללכת לפי הוראת הלמה הזה, אחרת לא תגיע לשום מקום. אז הלמה, הוא שלח אותו להתרחץ, כי הוא עבר עבירה. הוא לא שאל את הלמה, הוא הלך לכל הטיצ'ינג.
עכשיו, ולמה?
הוא אמר את זה בצחוק. פונצוק לוקח את הלמה שלו מאוד ברצינות. פונצוק ישב באמבטיה חציה. פונסוק פירושו בטיבטית מצוין. הוא מצוין. כי זה כאילו, אתה שואף להגיע לפסגת ההר, אפשר להגיע ממערב, אפשר להגיע ממזרח, אפשר להגיע מדרום, אפשר להגיע מצפון, אבל אם כל הזמן תעבור מצפון לדרום ולמזרח למערב, לא תגיע לעולם לפסגה. והדרכים השונות הן כולם נפלאות והן כולם טובות, והוא ימשיל אותם למרקים שונים, שכל אחד מהם בפני עצמו הוא טעים, אבל לא יתערבבו אותם. וזה אפילו יותר חמור. במקום אחר הוא השווה אותם לתרופות. כל אחד הוא תרופה למחלה, תרופה אולטימטיבית למחלה, וכשהם מערבבים זה יכול להרוג אתכם. וזה אומנם הורג. בשלב מסוים, אם יש לכם למה, אתם צריכים ללכת בעצת הלמה. 34. 34 זה להתמקד בקנקן ולא במה שיש בו. זה מתרגם יפה לעברית. והכוונה שאתם יושבים בשיעור דרמה, ואתם מתמקדים בהופעה של המורה, או ברהיטות הביטוי של המורה, ודברים כאלה, במקום להתמקד בשיעור עצמו, בתכנים שמועברים לכם. או כל מיני דרכים שבהם אתם מבקרים את המורה על ההופעה שלו. אני פעם ישבתי בשיעור של רימפוצ'ה, וישב על ידי מישהו, אומר, אין לו טונוס שרירי. בעל המאסטר הכי גדול בעולם. ואין לו טונוס שרירי. בקיצור, מתמקדים בקנקן ולא במה שיש פה. סומה בפרחים אדויה עם הצילי יבשות לאומה בחמה ולבנה היא אדויה ופנינים של כל חסן הם לאתה בליבי ירחנה אגישנה כגן של עדנת אהר בליבי ירחנה אגישנה כגן אשר עדנתיה ניתנו בך לא תזכה כל בריאה לעולם שכולו טוב שמונה כל חי למיה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יזכו בגופים נזכבים אשר משני אלו הם נובלים ובכך לא יסקו בגופים נסגבים אשר משנה